ידענו שביום שישי בשעה מסוימת הוא הולך לקנות את הרבה של שבת והוא הקפיד לקנות, ידענו מתי הוא עובר, ידענו איפה הוא מתפלל, רוצים להתפלל לידו, לראות אותו עד כמה שיותר. בשבילנו זה היה משהו בין מלאך השם לבין אדם. אחר כך אנחנו לא יודעים מה הוא.
שיבלתורה.
נכון. אני רוצה להתייחס בכמה מילים למה שסיים רובן על תוכנית הלימודים בג'אווה. כל מה שסיפר, הרי אני למדתי את זה, גם לימדתי 6 שנים, הייתי בחדר, מלמד בחדר, ולמדתי בדרך הזאת בדיוק בשבת, וגם בשבת יצריך לנסוע אשתי לכפר שם, לשבת, למורית שלה, הרי נדאגתי לאבא שלי שהוא ילבוא ילמד בטובי, ודיברות. תוכנית הלימודים שקרה לו בן הלימוד, הוא סיים בגמרא, נכון? התחיל בלימוד האותיות עד הגמרא. זה מה שכתב רבי חלפון על מה שהיה, הוא צילי מצב. אבל הוא שינה את זה. הוא הוסיף עוד דבר. בשנת תפרש למדד הוא נולד. תפרש עין, תפרש עין, הייתה ידה גדולה מאוד בלימוד תורת דוס. קראו לה כרבת רעת הארץ. שנת תפרש עין כרבה רעת אז. קיח שנפתח כבית ספר שעה כללית לימוד ביום, בכל חודש, מתפרש למד חד, מתפרש עין הגיע למצב שהכל כללי ורק שעה אחת, עברית וגם היא, שוט. ואז הוסיף נדבך ואומר, אנחנו לא מסתפקים בזה, צריכים ללמד גם איך לפסוק הלכה. עד עכשיו היה לנו בית דין בדונס, רבי שועה בסיס, רבי אברהם יצחקי, רבי זאווי, סיטון, כל אלה היו רבנים. אגב, בגיל 25, ביקשו ממני רב סיטון ביקש ממנו, וצריך להיות יד על ידו, אבל הוא לא רצה. הוא רצה, הוא גם לא ללמד, אני למדתי בחדר, הוא לא ללמד, כי ללמד שחקה בכסף, כי הוא פוסק שאסור לא לעשות בשום דבר אחר, אם יש להתפרנס. אבל הוא לא רצה, הוא גם נשבע בסבא שלו. החליט שלא יפסיקו ללחוץ עליו. רק בתפריש עין זין הגיע למצב שאין מי שיהיה, את עושה את הרעד הזה ב... רובן קרא את העניין הזה של תוכנית הלימודים, שהמלמד יהיה אחד מתחילה ועד הסוף. סיפרתי ליעקב בצהריים, שהמורה שלי לעברית, שמעון כהן שהוא ב... בצפון, אמר לנו בכיתה שזה דבר שכבר נגמר. מה זה רב מתחלה עד הסוף? זה טוב אולי בזמנו, היום צריך זדויות שונות. ואז הרב שמע, רב מזוז ורב שם כהן, שניים היו דיינים, אבא של היועץ המשפטי, הוא היה דיין באותה תקופה בחוויתה, וקראו לו, והורידו לו את הנעליים, והיה צריך לקבל עליו את הדין מתחלה, מכיוון שהוא חלק על ברית כהונה שכתב. זאת אומרת, זה היה ברית כהונה, אני רציתי פשוט בסיפור הזה, לתאר לכם מצב, שברגע שאתה עובר על ברית כהונה, אתה צריך לקבל דין שלך מחדש, כמו שכפרת בתורה. והוא ראינו מחלון, איך אמור שלנו לעברית, הוריד את הנעליים, הלך 400, עם הגלימה למעלה, וקיבל עליו את הדין מתחלה. זה היה ברור. אני, אבכם הנאמן, הייתי שוחט בגיל 20, לימדו את השחיטה, וברגע שהלכתי לשחוט, והיה ויכוח בין שני קצבים, לימד לשחוט ראשון, ואני פסקתי מה שפסקתי, כי כל אחד ששוחט ראשון, הולך להביא, לשוק כבר את המסע שלו ראשון. ואחד אומר, אני הייתי אצלך, אחד אני אומר, הייתי אצל אבא שלך וכל זה. והוא, אחד הזה שאני לא שחטתי לו הראשון, הוא אמר לי שאתם עושים פרוטקציה, אתם לא בסדר, בסדר, אמר. למחרת בבוקר, אני מלמד בחדר, כשאני מלמד, אני מהבוקר עד הערב. מגיע אליי בית דין, הרב המקומי מגיע אליי, לחדר, כי אסור להפסיק את המורה בלימודיו. במקום לקרוא לי לבית דין, לקבל עדות, הדיין והסופר שלו, היא באה אליי לחדר, והתלמידים אומרים לי,
הנה הגיע, והלכתי, וקיבלו העידות, בחנות שלא נסגרה 21 יום, לא מחר בשר ולא מחר יין. אז שהוא אמר לי שאני עושה פרוטקציה. שאני אומר לרב, אבל אני מבטר, זה עידות ראשונית, זה לא... אני אומר לרב, אבל אני מבטר. הוא אומר, זה לא אתה. אתה נציג הממסד הדתי, ואסור לאדם להגיד דבר כזה על ממסד דתי. זה סיפור שרק לבא, שמוע סחר לזה, או מה צריך לבד עליך. הירידה בתורה בטוניס מצליחה דיינות, והוא התחיל ללמד ביום שבת. היה לו תלמידים שמגיעים לו בשבת, אחד מהם ברחמים חי 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 כהן, שהיה חבר בדין אחריו. הוא ראה שברגע שירדה לימוד התורה הלכי, ואין בדין לבנות אליו, צריך לבנות בדין במקום. ואז בממש הזכר רובן, בהקדמה לישיב משה, הוא כותב שם תוכנית לימודים נוספת על מה שכתוב כאן, בלכונה, שהוא לימוד הלכה. בתוכנית הזאת הוא לימד את רבי רחמים חי חוות הכהן. רבי רחמים חי חוות הכהן שלמד מצלו, הוא היה מלמד בכיתה, בחדר, לכן הוא הכניס את זה לתוכנית הלימודים. הרב שלי, רבי בוגי צעדון, שהוא עכשיו רב קהילה של ג'רביים בפריז, למד אצלו. אני למדתי אצלו במסעדון באותה דרך. עכשיו, מה העיקה של הדרך? אני אומר רק בפשוטים קטנים. כל רלוונטיות, משהו רלוונטי. לקחת שאלה הלכתית שנשאלה באותו שבוע לרב המקומי. מביאה אותם לתלמידים, מביאה אותה לנו, אני זוכר, אדם, ילד ש... שעשו לו מילה אחרי חשיכה, אם צריך להוציא לו דם עוד פעם או לא דוגמה. זה הייתה השאלה עליך. עכשיו, מגיע לנו השאלה ואנחנו צריכים לכתוב. האם אנחנו הגענו למקורות של, של, של הרב או לא? לא אם אנחנו פסחנו כמו הרב, אלא אם אנחנו הגענו למקורות. מתחלה יותר למקורות, לעזור לנו רק בלי מקורות. זאת דרך שהוא תכניס לתוכנית לימודים ונמשכה. שני הנושאים שאנחנו... רוצים לעסוק בהם עכשיו. זה ציונות ועברית. אני אגיד עליהם כמה משפטים. מה ששפיע עליו עניין של הציונות, קודם כל, הוא התבנה לרב בתף רש עין זיין להיות אב בדין בג'רבה. בתף רש עין תת קמה התנועה הציונית, קראו לה עתר ציון, מלשון תרעת. אנחנו הקמנו בית כנסת באשקלון, קראנו לו עתר ציון. התרעת, אז בוא, חבר'ה, הרי אי אפשר לבנות תנועה בלי הרב הקומי. אם הרב התמנה בתפרש עין זיין, והתנועה בא קמה בתפרש עין תת, אנחנו כולנו יש לנו עדויות שאני שותף. אבל זה היה ברור, מילה, אין מילת מועדון בג'רבה. מועדון אחד היה בג'רבה, מועדון הציוני. זה המועדון היחידי. וכשפעם רצו לעשות מועדון שריצה, במסלול ריצה, אז הפסק אותם, אמרו לא את הם ולא את מגר שהם, לא עושים אותם. אבל את המועדון שבשבת היה רב עוזיף הכהן, שהוא היה ציר בקונגרס הראשון והשני והשלישי, הוא היה מגיע עם העיתונים ויושבים שעה אחת שלמה, שעתיים קורא את חדשות מארץ ישראל. ובחלפון, אגב, הוא הקפיד לקרוא לו רבי חלפון משה הכהן, לא הפוך, לא רבי משה חלפון הכהן. למה? כי חלפון זה שם משפחה בג'רבה. גם שם פרטי, גם שם משפחה. ופחד שמה יישאר רק רבי משה חלפון וישכחו את הכהן. יגידו רבי משה חלפון, משה שם פרטי, חלפון זה, ואז הוא הקפיד להתחיל רבי חלפון, משה הכהן. ואז כי משה לא היה שם משפחה משה. תמיד הקפיד במעלה.
היו
דברים עליו.
יש משפחה כהן.
נכון.
שחלפון נרצה את...
זה חלפון, ואז נשכחה הכהן, זה הדין שלו, נכון? שלום, נכון? ונשכחה, ואכן קפיד להגיד בחלפון, משה הכהן, וברגע שאתה אומר משה, זה עדיין בשם הפרטי, ואתה חייב לזה. והקים בשנת, עכשיו דבר עברית, של העברית, זה היה עקב השואה. שרבי לוביץ אמר לו, תשמע, עוד מעט יקום, תקום מדינה וצריך לזה, ואז הוא קיבל דבר עברית. אלו שתי תנועות שהיו בג'רבה, דבר עברית ועתר ציון. בעניין של העברית, אני שמעתי מאבא שלי, שבא אומר לו, יש חבא בבני מעיים, זאת אומרת, מילה בערבית ומילה בעברית, חבא בבני מעיים, חבא זה בצע. ومن بشوم بني قافل رشمه هو عربيت كلها وعبريت كلها أسول لحليت הקודש أسول להכניס מילה בערבית על יד מילה בעברית או שתגיד בעברית הכל אני אשמח אבל אם אתה לא יודע דבר בערבית מתעניין של הלימוד העברי הוא היה לו ברור אליו שהיה לו עד הסוף בעניין של עניין של הציונות אז אני אחרי שמעתי הרי אנחנו גרים ממש בשכנות ואבא שלי היה מבני קומיטי ועד קהילה ולכן בבית שהוא הקפיד לישון את השעות השינה שלו בכדי שיכול לשרת את הציבור במשך כל היום ולא היה עייף ואסור לעורר אותו ואסור להפריע לו בשינה רק דבר אחד אם שמעו שמועה טובה על ישראל אני מבקש להעיר אותי להגיד את זה כי השינה אחר כך תהיה מתוקה תהיה טובה ותעיית את זה אלו דברים שהוא ייסד אותם מיסד אותם, אמר אותם אצל יהודי ג'רבה לא רק עכשיו אלא לא רק גם עכשיו ברגע שאתה אומר זה בחרפון פסק זה ברור מאליו שזה זו זאת אומרת אלו דברים שזה ראו בו שאסור לחלוק עליו גם העניין של 25 תלמידים שאמר, שכתב שאפשר יותר, אבל יש את פתח. אבל ברגע שיהיה כסף, אז בתקופה שאני לימדתי, כבר היה כסף בקהילה, ולכן אנחנו לא גבינו מהילדים, גבינו מההורים, עברנו לקהילה, הקהילה נתנה לנו, ולכן לא עברו את ה-25. אני, היה לי, כשהרב שלי, רב סדון, אמר לי, אתה כבר בגיל 17, אתה יכול ללמד. הוא אמר לי את האמרה, אתה יכול ללמד. זאת אומרת, המלמד שלי הוא צריך להגיד שאני יכול ללמד. אחר כך הרב המקומי נותן לי אישור, בחינת מידות, ואז אני פתחתי חדר, כל מי שרוצה לבוא יבוא, היו לי 25, הפסקתי, הייתה דרישה, כי אני הייתי הראשון שהפסקתי את המקל ועשיתי לוח. זה היה הפעם ראשונה שחדר יש בו לוח ואין בו מקל, וכל זה הלכתי לרב שלי, לביסה סיכויים של הרב ברכיה, ונתן לי אפשרות. יום חמישי היה מוקדש כלו לשח. אני באתי ואמרתי, אבל אנחנו עולים לארץ, והשרח לא רלוונטי, כי השרח היה לא בעברית המדוברת, אלא
בערבית.
וידבר משה למור, ותקלם משה קיילן, קיילן זה בערבית ספרותית. כן, ובאמת, בערבית דלותית, קיילן זה צהריי. כן, כן. ואני נהגתי שביום חמישי במקום הכל שלח חצי ראשי וחצי ואז ההורים רצו לבוא אליי אבל כל דבר לפני שעושים שינוי האם בראש קונה כתב שלא עושים את זה אם בראש קונה כתב שלא עושים את זה זה יעדו של דבר לא יכול להיות זה דבר אבל אם לא כתב ישר פתח אז יש דמות ענקית דמות שהיא אתה מסתכל ואתה רואה הכל בלבוש מסודר, נקי, מצוחצח, למטה עם נעליהם, עד לעקוב אדום אדום ועד לשחור שחור, הכל 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 היה מלאך של צהור. אני מרוב, אין לו פרוטה, הוא מקבל משכורת בראש חודש, מה שנשאר לו מתי ראש חודש הבא, שם במעטפה, נכנס לקהילה, והוא לא אומר מילה, רק חד שנפטר, הבינו שהוא נתן את הכסף הזה. ומתחיל מחדש, הכל היה אצלו, ברור, הבדין שלו, זה היה מקום להסתכלות, זאת אומרת, כל מי שיש לו זמן פנוי, היה הולך לשמוע את הפסקים שלו. כשהבדין הצרפתי, הערבי, לא הצליח לגמור לדבר, היה שולחים אליו. שני הדברים האלה, שני נושאים עכשיו, שמדברים עליהם, הציונות, זה היה בכל הרמה חבריו, והעניין הלשון העברית, גם כן, הוא הקפיד על זה.
שזה הגידה.
כן. שעד הסוף. עכשיו, בסדר? בבקשה
אנחנו יכולים לתת לך עוד עשר
אפשר שאלה?
כן, כן
אצל מי הוא למד? אצל מי הוא התפתח?
כן, אני אגיד לך אני אגיד לך הרב שלו רבי יוסף ברבי רבי יוסף ברבי רבי יוסף ברבי הוא היה מלמד תינוקות ובחרפון לא היה מלמד תינוקות מלמד תינוקות צריך לקבל כסף מהקהילה הוא לא מוכן בגיל 17 הוא למד שחיטה להתפרנס ממנה וניסה לעלות לארץ בגיל 20 כשהתחתן ורצה לעלות לארץ, הרי היו לו בעיות עם עיניים. נסע לאיטליה, שמע בגסט וחיים ביטן מטריפולי. ואז אמר לו, בוא, עשיר גדול. יש לו... ביסים לחום. ביסים לחום, סלח. והיה לו עשיר מטוניס ובטריפולי, ובישראל. אמר לו, בוא איתי, רק תלמד איתי תורה. תלמד איתי תורה. ואני אפנס אותך. אז הוא רצה לעלות, ואבא שלו אמר לו שלא, כי בתפרש עין זין תקום המדינה וזה, ואז הוא לא עלה. אחר כך רצה לעלות, אבל חלב לא יכול לעלות. רבי יוסף ברדיו היה הרב שלו. עכשיו, מה קורה? בחלפון היה מנשק את היד של הרב שלו. עכשיו, הרב שלו עדיין מלמד, והוא רב הראשי. היה לנו גם כן בפרש שלי, שהוא גם כן המשיך להיות, והיה הרב שלו, רבי יוסף כהן, שהיה ממשיך להיות. אבל הרב הראשי היה הולך גם רבי חלפון, גם רבי שעשי, גם רבי שלמה מזון, כל אלה, כי היו מלמדים גדולים, רבי יוסף ברבי, רבי דידו כהן, במקור שלי. אלו המלמדים המרכזיים הגדולים שרוב התלמידים שלהם. הוא למד רבי יוסף ברבי. ונהגו, כל אחד לשבת, אחרי זה, כל אחד הולך לנשק את היד של הרב שלו. וגם אם הוא הרב הראשי, הוא למד רבי יוסף ברבי. הוא היה שוחט בגיל 17 בזרזיס, אחר כך חזר, היה פקיד אצל מישהו מוכר, היה מישהו שהוא החליט להוציא אותו משם, להתת לאבא שלו כסף וילמד, רק בתפרש עין זין, שהוא היה בגיל 40, הוא נולד בתפרש למדלת. בתפרש עין זין, הגיל 40, הוא הסכים להיות רב ראשי בזרמה, כי הוא הגיע למסקנה שאם הוא לא יהיה, הכל יתמוטט. היה לו, לפניו היה בציון כהן, אבא של בוזיפה, ואחר כך בחוויתה, וכשנרצו להוסיף לו כסף, ברחמים חיה כהן, שהוא הרב של אבא שלי, ואני הייתי אצלו כמעט פעמיים בשבוע, הוא היה עלה לאז, ורב של ברכיה, שבאים להוסיף להם כסף, הוא אומר בחלפון לא, אני בריא. עם כל הכבוד של העיניים, עם כל העניינים, אני אומר, בחוויתה, היה לו בקטן מרגליים, הלכי ניתון, ניתנו לו את התוספת, כי הוא צריך הרבה תרופות. פשוט, זה מידות, זה פסקי הלכה, זה ציונות עד הסוף, יש לו מקום בישראל שקנה אותו. שילם מיסים כל הזמן.
בבית הקרן.
בבית הקרן, כן, והוא שילם מיסים כל הפעם. והוא תמך באתר ציון, תמך בדבר העברית, הוא תמך בכל הדברים האלה, הוא תמך. אני מצטער רק, באמת אני מאוד מצטער, שהרבנים מגישים את ההלכה שלו, זה בסדר גמור, אבל שהדגישו גם את הציונות. אני רוצה להזמין ברשותכם את ידידי פרופסור אפרים חזן על הלשון העברית במשנתו, ואני רוצה להגיד שכל נושא כזה הוא יכול היה להיות יום שלם, כי לקרוא בספריו, כי בספריו את העניין הזה שיש כל מיני ספר לעברית, אבל לקרוא בספריו מה יחסו לעברית ולשמוע מאנשים שחיו אותו ולמדו אותו, זה דבר. בבקשה.
תודה רבה.
אני ואשר למדנו ביחד.
אני גרבתי חסר גד, עליך נאמר גד, ברוך מחיל גד, ובאמת צריכים לצאת אוניברסיטה של שני שם תתקום. יש לנו אחר כך את שמש מקור, אתה יודע כמה דוקטורנטים. אז אני באמת שמח ושוב חוזר ומודה לדוקטור יעקב דניאל במקום על האירוע הנפלא הזה של יום העיון. ובחרתי בצד הזה של הלשון העברי, צריך לזכור שהיום בכמה וכמה ישיבות אתה בלשון ודקדוק מיד נבלים, ומה שאין כן, כמובן בדרך הלימוד גם בתוניס וגם בג'רבה בעיקר, רבי דוד כהן שממנו קרא דוקטור מובן ממו את ענייני העיבור, את שירי העיבור שהיו לומדים על בי ואת הלכות העיבור, עיבור השנה, הוא כתב גם שירי דוד על הדגדוג. זה היה שבאמת משהו מתוך מסורת ארוכה של חכמים שעסקו וכתבו על הלשון העברית, אבל היו כמה וכמה מן המשוררים הגדולים שכתבו שירים, כללי הדגדוג, כללי הלשון, ושירים דידקטיים הכניסו לתוך שירה. אולי הגדול שבהם הוא רבי שלמה בן גמליאל רשב"ג, כתב ספר, שיר ארוך מאוד עם כללי הלשון העברית, ומתוכם כמובן היה צריך ללמוד, אבל קודם צריך היה ללמוד את השיר. בשירי דוד של רבי דוד הכהן, מעבר לזה יש שיר
שהוא קיצור או ברמזים או בצורה שירית הכללים, אבל יש פירוש שהוא בעצם ספר דקדוק, דקדוק בפני עצמו. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מסורת מדור לדור של העניין הזה של התייחסות ללשון העברית, ששוב, כפי שאמרתי, ההתייחסות הזאת היא התייחסות מתוך הבנה, כן, לחשיבות של שפה משותפת. מתוך העניין הזה, כי אנחנו יודעים היום שמדברים, בסך הכל, מדברים על עם, שפה וארץ. אז שפה וארץ הם חלק ממהותה של אומה, בוודאי ובוודאי ארץ, אבל אומה יכולה להיות, כמו שהוכחנו 2000 שנה, לאו דווקא גרה בארץ מסוימת, אבל קשורה לארץ, אבל שפה היא בהחלט דבר שהוא, לפחות במקרא, שאנחנו אומרים, המקרא אומר לנו, בהקשר הזה של מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצם איש ללשונו. ובכן, המילה לשון, כל אומה בביטוי אפילו, בביטוי של חזל, כל אומה ולשון, אם כן איש ללשונו, אם כן הלשון באיזשהו מקום, המילה לשון נרדפת לעם, לאומה, והראיה, כשאנחנו מדברים על אומות העולם, אז החלק גדול מהלשונות הם כמובן נגזר, השמות של הלשונות, שהשם של הלשון הוא חלק מן השם של העם, צרפתית כצרפת מבחינתנו, אבל כן, בעברית זו צרפת, וכל שפה איזשהו מתקשרת לשם האומה, אומה ולשון. כל אומה, יש עוד נקודה אחת חשובה מאוד, וצריך לזכור אותה, שבימי הביניים הייתה, העניין הזה של חשיבות הלשון היה לו משמעות גדולה מאוד, בעיקר בעקבות הערבים. והתרבות הערבית, הלשון הערבית, היא בעצם נחשבת לאם הלשונות או ללשון המובחרת ביותר. יתר על כן, הטענה, כן, וזאת הגישה של תנועה שלמה שנקראת הערבייה, הטענה היא שנניח לשונו של הקוראן היא כל כך משובחת וכולי, שהיא ההוכחה לכך שהוא לא נכתב בידי אדם אלא הוא מן השמיים או בהשראה אלוקית בצורה כזאת. והראיה, זה עניין, הנה תראו, לשון כזאת אף אחד לא יכול לכתוב. היו כאלה שחיכו את זה לא רע, כן, וזה קשה, אבל בסופו של דבר האמירה הזאת הביאה לא מעט מחכמי ישראל להתייחס לעניין, וכמובן להעביר את התיאוריה הזאת מהאמירה לערבית, על הערבית אל הלשון העברית. הראשון כמובן הוא רבי סעדיה גאון, שבספר האגרון, שהוא היה כנראה המילון הראשון ללשון העברית, המילה אגרון, כן, עניינה הוא מילון בעצם, אבל האגרון בא משורש הגור, שעניינו לאגור את המילים יחד, והוא על פי הערבית, בערבית קוראים למילון נקרא חמוס, היינו דבר שקומצים ואוספים יד ליד, ולכן רבי סעדיה נתן אגרון, היום האגרון מתייחס לקובץ אגרות, אבל בסופו של דבר, הנה הוא באיזשהו, בשיר תהילה, בהקדמה לאגרון, הוא מביא שם כמעט בניקוד ובכתבי היד, זה מופיע בניקוד ובטעמים, שיר תהילה ללשון העברית, שבו דיברו מלאכי עליון, ובו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אם כן, הלשון העברית היא לשון, עיקר הלשונות, והנה בעצם הדרך הזאת של ההשקפה אומרת לנו שא' לא להתפעל מן התנועה של הערבייה ומן הטענות שלהם, והטענות שלה על חשיבותה ועליונותה של העברית היא הרבה, הטענות הללו הן מעוגנות הרבה יותר, חזקות הרבה יותר, הרי הנה התורה כתובה בעברית ועוד ועוד בהקשר הזה. עוד יותר, כלומר אם הערבים אמרו ש הערבית היא שפה כזאת שאפשר להביע בה כל דבר, ויש בה כל אוצר המילים וכדומה, הנה, כנגד זה, בבקשה? השירה הערבית, נכון, השירה הערבית, והתיאורים וכו', והנה כמה, כנגד זה, השירה העברית בספרד, שירת החול בעיקר, כי שירת הקודש של מסורת עדוקה, אומרים, כל מה שאפשר היה לכתוב בערבית, אנחנו יכולים לכתוב לא פחות טוב, ובכמה מספרי המקמות, שהם יותר מאשר הם לא כתובים בשירה אלא סיפורים בחרוזים, מה שאנחנו קוראים פרוזה מחורזת, יש הקדמות, כן, הקדמות שבהם מתאר המחבר את הלשון העברית המופיעה אליו בחלום ואומרת לו, רגע, הנה אתה יכול לכתוב, מדוע אתה לא מראה תפארתי בעולם. אחד, הדמות אולי המרכזית בעניין הזה הוא יהודה אל-חריזי, שהוא תרגם ספר מקמות של אל-חרירי מערבית לעברית בצורה אולי הייתי אומר גאונית או מעל לגאונית, כי דברים שקשה מאוד היה לחשוב שמישהו יוכל לתרגם, וכמובן הוא תרגם דרך העברית, והנה הוא חולה ואומר, אומרת לו, כן, אומרת לו הלשון העברית, הנה אתה הולך לנטור כרמים זרים וכרמך שלך אינך נוטר, ואז הוא כותב את ספר שנקרא תחכמוני, שהוא מקמות עבריות, יפפיות וכדומה. השאלה הזאת, שוב, על בין העברית לערבית, היא שאלה שנשאלת גם בספר הכוזרי. בספר הכוזרי שואל המלך את החבר ואומר לו, רגע, אתה מתפאר בלשונך העברית וביכולת וכו'. הנה, תראה, אנחנו יודעים היום שהלשון הערבית היא נחשבת להם הלשונות, ואומר לו, אומר לו רבי יהודה הלוי, כלומר, החבר עונה למלך על הלשון העברית ואומר לו כך, קרא אותה מה שקרה לנוסע, נדלדלה בדלותם, כן? במשמעות זאת של עיני, העברית הייתה שפה הרבה יותר עשירה, הרבה יותר יפה, ממה שיש בידינו היום, כן? אבל הנה יש לך הוכחה, אתה יכול לראות את התיאורים בתורה ואת הדברים שנשארו, שיש מילה, שם לכל דבר ודבר, יופיה של הלשון העברית, אומר רבי יהודה לוי, ניכרת בתיאור המשכן. כלומר, אם אנחנו הולכים למשכן ורואים שיש שם לכל וב ולכל לולאה ולכל עניין ולכל אבן וכדומה, אומר רבי יהודה לוי, הנה זה אומר לך מה משמעותה של הלשון העברית בהקשר הזה ואת עיקרה ויופיה. ולכן אתה מתכבד, כן כן, ולכן בהחלט אין שום חסרון בלשון העברית, אלא מה? צריכה באיזשהו מקום השלמה. ראינו את העניין הזה של חשיבות לימוד הלשון העברית בצורה מאוד חריפה, או נאמר בולטת, מדגישה מאוד, שרובן קרא את המשפט על הלשון שהיא כמו מצוות מילה, לא פחות. והדבר הזה כמובן מתחיל, כן, במקורותינו הראשונים, ואני פשוט כל הרקע הזה יסביר לנו.
השפעה למילה היא מובנת, כי זאת כן. מילה, אבל לפסח לא הבנתי.
ברית מילה, כן, הנה, לפסח בוודאי. תראה, כי...
פסח.
כן, אנחנו מכירים.
אני
קורא לזה. כן.
היית בא, כשכתבו שירים הרעתי, נשק כמו שמו הנגי,
כן.
כדי להוכיח שגם עברית יכול. הוא
אשר אמרנו, אבל אנחנו חוזרים רבי משה חלפון הכהן, הוא לא היה כותב שום שמחול, אל תדע. וחכמים מלמדים אותנו, הרי שאני מתקשר לפסח, בזכות שלושה דברים או ארבעה דברים נגלו ישראל מצרים. ושני הדברים הראשונים הם שלא לשינו את שמה ולא שינו את לשונה. אז זה ראינו כאן, והפייטן הקדום רבי ינאי שחי בארץ ישראל במאה השישית, הוא מנסח את זה כך בצורה מאוד יפה. עום שלישייה, בני אבות שלושה, על שלוש מצוות נפדו בזה חג המצות. ביאור שמם לא שינו, ביאור כאן במשמעות של אגיה, השם כפי שהוא, לשונם לא שינו, וסודם לא גילו. עבור כן נגלו, כן, לא גילו מסתורים שלהם, מי שזוכר במדרש. עכשיו עוד יותר, במחילתא דרבי ישמעאל מתוארות שלוש המצוות האלה, מצוות שאין כל העולם כדאי בהן. אז אם משווים את זה לפסח ולמילה, זה באמת מצוות שכל העולם לא כדאי בהן. ובאמת תראו, כל מי שהוא קבוע בארץ ישראל ואוכל חולין בתאורה ומדבר בלשון הקודש וקורא את שמע בבוקר ובערב, מובטח לו שמחיה העולם הבא. אז לנו די קל, אנחנו מדברים עברית, אז הנה תראו, אנחנו מגיעים לעולם הבא כל כך בקלות, רק צריכים להשתדל אולי שפעם נצטרך לאכול חולין בתאורה, אבל בינתיים לדבר בלשון הקודש, אבל לדבר עברית תקנית ונכונה כמה שאפשר. אם כן, הקשר הזה בין עניין של ארץ ישראל ללשון הקודש נראה לנו מובן, שהרי דיברנו על עם וארץ, אבל לעניין של קריאת שמע, כן? ואומר כי זה שווה לקריאת שמע בכל זאת, אז מה שאנחנו מבינים שהדיבור בלשון הקודש זה הכרזה והצערה בעצם של אמונה מוחלטת בהחלט בקדוש ברוך הוא, כי כנגד קריאת שמע ובוקר עוד יותר. כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו בלשון הקודש. עד כדי כך, חכמים הבינו שמה שמחבר אומה זה השפה, אבל לא רק השפה, כן? זה הקוד שבתוך השפה. זה האמירה שבינינו, כן? אם אני אומר כאן, אל תגידו בגד, הייתי רוצה שכולנו נדע שאל תגידו בגד זאת מתוך קינת דוד ועל יונתן, אבל אנחנו משתמשים בזה במשמעות, אל תגידו בחוץ, כן? בואו נשמור את זה בינינו, וכדומה. כן, אנחנו רואים היום, למשל, אם אני קורא שירה עברית או ספרות עברית, ואין ההקשרים, כלומר, אני יכול לדבר עברית ככל שאני אדבר, אבל אם הקודים הללו של השפה, של התרבות, של ידיעת פרקים, של ידיעת שירת הים וכדומה, אם הדברים האלה חסרים, אז בהחלט אנחנו חסרים הרבה, והשפה היא רק דבר טכני. השפה יכולה להיות מהותית, כשאני אומר מילה ועולה פיוט, רבי יוסף, או אני אומר מילה או ביטוי ועולה פסוק, אז אנחנו מתקשרים ואז השפה המשמעותית. גם שיבת ציון, כן, בתקופת עזרא ונחמיה, הנה גם היא יש בה עניין של מלחמת לשונות, נחמיה כנגד אלה שמדבר חיצה, מדבר השדודית וכו', וברור לנו שמהותה של הלשון העברית, הנה אברהם נקרא עברי משום שהוא מעבר הנהר והוא משיח בלשון עברי בתוך כך. עכשיו כל התשתית הזאת באה לראות, בואו ונראה כיצד מתייחס רבי משה חלפון הכהן אל רבי חלפון משה הכהן, כן, הקפיד, כן, רבי חלפון משה הכהן, כיצד הוא היה מתייחס מתייחס בעניין הזה ללשון הקודש. קודם כל כתיבתו בלשון הקודש, כן, הוא כתיבה יפה. כמובן, פה ושם אתם רואים אולי משהו שנראה לנו קצת חריג בעברית, אבל זה ירושת ימי הביניים. כן? אם פעם כתוב שני במקום שתי לפי העברית שלנו, זה לא משום שהוא טועה או שהוא לא איננו יודע, אלא משום שכבר בימי הביניים נהגו בעניין הזה, כן? בעניין הזה נהגו כולה
בבקשה. לך ולך.
לא, לך ולך זה משהו אחר לגמרי. טוב, זה שיעור בפני עצמו. זה שיעור בפני עצמו. שלא לדבר על הסוגריים בסידור שמצליח, כן, כן, נקדישה וכו'. בעיקרו של דבר, הצד הזה של לך או שמח וכדומה, זה עניין של לשון מסורת, לשון חכמים. אבל כמובן, לא ראיתי דברים שלו שהוא ניקד, אז אני לא יכול לומר. כיצד הוא הגע, אולי גד זוכר את ה... הוא לא הקליט אותו, אבל הוא ודאי זוכר כיצד הוא דיבר. אבל בעיקרו של דבר, הלשון העברית, כן, הדברים כתובים עברית, ודבריו כתובים עברית, והרי ברור לנו שמי שכותב עברית, אמנם, שוב מסורתי, שדברי תורה נכתבו בעברית, אבל יש כאן הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. אני אולי קצת אחזור בעקבות ראובן קצת, ואחר כך אני אחזור אל הדברים שלי. הנה כאן, לא חשוב, אל תסתכלו, כי אני מצטט רק דבר קצר. בקטע הראשון של ראובן הביא, הוא אומר לנו כך, אין בזה רק השם גדול והפועל מועד, שזה משפט מאוד יפה, שפירושו רעש גדול וזה זה סיסמה יפה, אבל לא עושים כלום מזה, זה לא יוצא מזה שום דבר. אם כן, השם והפועל, הלשון שוב, לפי מדקדקי ימי הביניים, הלשון העברית, לפי גם מדקדקי ימינו, רק שאנחנו מחלקים את זה קצת יותר, הלשון יש בה שלושה חלקים, שם, פועל ומילה, כן? השם זה שמות העצם, הפועל זה הפעלים כמובן, והמילה האלה הן מילות הקישור שהן בדרך כלל קבוצה לעצמה. כן, השם גדול והפועל מועט הוא משחק מילים כמובן בין חלקי הדקדוק, ורק מי שמכיר יפה את הדקדוק העברי או בכלל את הדקדוק יודע להשתמש בעניין הזה. העניין השני זה כמובן חלק מתוכנית הלימודים, וזה כמובן מתחבר יפה אל הדברים שאמר ראובן, ובכלל זה גם כן ראוי לקבוע עת ללמוד בו הנערים שפת קודשנו, כי מלבד שהוא תועלת כלליית, שימו לב, מעניין ששמות התואר שלו הם שוב כמו על דרך מהביניים, כללי, כן, כל דבר שכלי, כן, כלומר התוספת הזו של שתי יהודים שמדגישה על פי הערבית, הם לערבית אבל זה כבר קיים אצל הטיבונים, מדגישה את התואר, נקרא לזה את התואריי שבמילה, כן? כלליית לכל ישראל בכלל והנער עצמו בפרט, אשר יהיה מעוגד וקשור עם כל ישראל בכל מקום ובקום, ובפרט עם תושבי ארצנו אשר שפתנו הקדושה וכדומה. אם כן, לאחר שלימד אותנו עד כמה זה חשוב, חשובה העברית בכלל להבנת המקרא, להבנת הסידור, הנה עד כדי כך שצריך לתת עברית ותרגום בסידור, אבל מי שיודע עברית בעצמו ודאי הרבה מעבר, אבל הנה כאן העברית כלשון שמאחדת בכלל ישראל. אמנם עם ישראל בכל מקום מדבר בלשון אחרת, אבל תמיד היה לנו היה בסיס של לימוד תורה בעברית ושל תפילות עבריות וקריאת התורה. רבי משה חלפון הכהן בעצם מעוניין להחיות, כן, בעקבות, כמובן הוא כבר הכיר את התנועות של תחיית הדיבור העברי, וגם זה כך להיות מאוגד וקשור לכלל ישראל. דס, הלשון העברית היא הדבר המקשר ומאחד בכלל ישראל בתוך כל העניין הזה, ולכן חשוב מאוד. ובעיקר בבקשה, לא שומע, פתוח חלום, פתוח, טוב, בסדר גמור, כן, שלום, כן. טוב, והנה לא רק הצד הדיבור, של הדיבור, אלא גם ללמוד בקביעות בספר הנזכר, זה ספר שירי דוד שהזכרתי קודם, שיבא יחד עם כללי העיבור, בכללי הדקדוק, ועל ידי זה, מלבד שתהיה קריאתם של התלמידים כעוגן וחשורה, עוד כאן בא, כי אז יהיה נקה להם לכתוב ולדבר בלשון הקודש צח ונקי וכו'. וכן בזה תהיה תפילתם, שוב, הקשר לתפילה, על הרוב בכוונה, איך האדם יקרא בכוונה, הוא יתפלל בכוונה, אם אינו יודע את הפירוש המילים, וקריאה נכונה, זה כבר הדקדוק. כלומר, כל מורה באולפן יודע שיש, לפעמים מגיעים אליו תלמידים, והם מדברים עברית פחות או יותר בסדר, סביר וכדומה, אבל דקדוק הם לא יודעים, ואז בכתיבה הדבר הזה ניכר היטב. וכן הפוך, כלומר, יש מי שיודע דקדוק, ולכן יש ללמוד את הדברים במשולב. נעבור עכשיו לתפיסתו בתוך כך, מהדברים שהוא אומר כאן בהקשרים של הלשון העברית, בעיקר מתוך הספר דרכי משה. כן, בדרכי משה, שהם 54 מאמרים מוסריים על פרשות השבוע, זה אחד הספרים המופלאים שאני מכיר. כן, אנחנו רגילים לשאול שאלה פרשת השבוע ולענות תשובה ותירוץ וכדומה. מה שעושה רבי משה חלפון הכהן כאן הוא מתוך פרשת השבוע הוא לוקח רעיון חינוכי אחד ואותו הוא מסביר, הוא מבאר, הרבה פעמים הוא הולך בעקבות רבנו בחיה בפקודה בחובות הרבבות, במידות האדם וכיוצא בזה, על פי מה שהדבר המרכזי בפרשת השבוע. בלך לך למשל, אומרים לאברהם, למען אשר יצווה את בניו וכדומה, ואז הוא אומר כיצד יצווה אדם את בניו. ועד כדי כך שאומר שלפעמים שיכתוב להם. זה לא רק תקשורת לכתוב, אנחנו יודעים שלפעמים יש איזושהי בעיה בתקשורת, אבל אם אתה כותב בצורה מסודרת, כמה מאיתנו תרחו והקדישו זמן לכתוב לילדים, זה בצורה כזאת, לחנך אותם, ואז הוא כמובן גם מציין את הדברים הראויים לעניין הזה. והנה בפרשת ניצבים הוא מדבר, קטע מפורסם מאוד, ואלה שעוסקים ברבי משה חלפון הכהן מכירים היטב, בסדר, אני אשתדל לגנוב לך איזה שתיים שם שתיים. בסדר, אני אקבל עליי את הדין. כן, אז הוא אומר כך, שפתנו העברייה אשר כמעט מיום שגלינו ועד עתה הייתה שכוחה ועזובה, ועומדת באותו המצב של הייאוש, כלומר העברית לא הייתה מדוברת, בקושי כתבו, אבל, או למדו בה, אבל לא דיברו עברית. עתה, כן, בזמן הכתיבה של הספר נתפס לתו רשת הדעי, נתפס, אבל הוא כתב זה קודם, כן, בוודאי, נתפס זה 1935, עתה היא, כן, היא מדובר, היא שפה חיה ומדוברת כמעט בכל ארץ ישראל, לגבולותי הסביב, ואחת מהשלוש השפות החיות אשר שם עברית, ערבית, אנגלית, ונשמעים ניביה, אם כן, תקופת היישוב, ומבטאיה גם לפני הממשלה היו מודה. ובה מדברים וחותבים גם סוכני הממשלה. מי חשב על זה 50 שנה קודם, או אפילו 30 שנה קודם? אגב, ב-1910 כתב שמעון ברנשטיין, שהוא אחד בעל יכולת כתיבה בעברית, כותב מצוין ואומר, השפה העברית, נכון, תהיה שפה ספרות גדולה, אבל שתהיה שפה מדוברת, זה בלתי אפשרי, משום שלא ראינו שום שפה בעולם שהפסיקה להיות מדוברת וקמה נקייה, הייתה מחדש לשפה מדוברת, והנה, אומר לנו רבי משה חלפון, הוא מביא 13 סימנים לכך שהנה הגאולה מתקרבת. אחד מהם זה תל אביב וכו', ואחד מהם זה מפעלי ים המלח, כל היישוב בארץ, אבל אחד הסימנים החשובים והמובהקים זה תחיית הדיבור העברי. שימו לב, אני לא אומר תחיית הלשון העברי, הלשון העברית אף פעם לא מתה. זה הכתובה ודיברה ולימוד, אבל תחיית הדיבור העברי זה דבר שלא היה בלתי אפשרי כמעט, ואנחנו מכירים כמה וכמה אומות שמנסים, מנסות להחיות את השפה העתיקה, לא תמיד מסתדר, אבל הם באים ללמוד, כן, מבקרים אצלנו באקדמיה ללשון העברית כדי לבדוק. כן, אז חזקה עליי דבריו של יושב ראש המושב, ואני עוד, כמו שאמרתי, אבוא ואומר, כן, אומר עוד דבר אחד חשוב שנראה לי, וכן הוא מדבר על העניין, העניינים שונים בפרשת וירא שוב לענייני הגאולה ובכל דברים חשובים, וכן הסוג השלישי להיות שפתנו מדוברת בינינו בית ישראל הוא דבר נחוץ, וזה יהיה על ידי הרגל הנערים מילדותם, מתחברים אליך, כן, הרגל הנערים מילדותם לדעת את חוקי השפה ונראה דקדוק דיבור וכוח חינוך מנוער גורם גדול. אנחנו יודעים שילדים קולטים שפות מהר מאוד, חשוב מאוד להיות שפתנו הקדושה, שפת בית, שידברו בה בבית, זה דבר חשוב ומרכזי. וכרוב הימים אנחנו יודעים שהראשון שעשה את זה כמעט בכוח היה אליעזר בן יהודה. מספרים על איתמר בן אבי שהיה בנו הבכור, שעד גיל 5 הוא לא הוציא מילה מהפה, כן, וחשבו אותי בתוך כך. מכל מקום להיות שפת בית, וברוב הימים לא תהיה צריכה לימוד, אם ידעו, והנה אצלנו היא לא צריכה לימוד, אבל אני מקווה שגם יהיה. ואכן ראוי לאסוף כל שורשי המילים בעברית, הוא אומר לעשות ולבנות מילון, חלק ראשון למילים הבאות בתנ"ך, על סדר הרב בית, חלק שני, מה שאנחנו קוראים לשון חכמים, בש"ס ובירושלים ובתלמוד, חלק שלישי, העברית החדשה מהמילים, או אפילו מימי הביניים, המילים המתחדשות בדברים שלא נמצא להם הכל, וכל חלק וחלק יהיו כללי השימוש, כלומר יהיה לנו גם דקדוק לכל אחד מהרבדים, כי הרי שלא הרי דקדוק לשון המשנה, כי דקדוק לשון חכמים. רבותיי, הוא כאן מספק את התוכנית של המילון ההיסטורי שהאקדמיה ללשון העברית שוקדת עליו מזה כמעט קרוב ל-50 שנה, אני חושב. הנה, כך צריך להיות, והוא לא מספר לנו כאן את כל הדרך. אני אדלג גד ועוד אולי כמה דברים מתוך לשונו שלו. הוא רבנו, נאמר, הוא הכיר את המילים החדשות, למשל כשהוא משתמש בתוך איזה מקום, הוא אומר כך, אם יבואו כל החכמים שבתבל בפרשת בראשית, לא יוכלו לברוא אפילו עבר אחד היותר קטן שבבריאה היותר קטנה. כלומר, אנחנו יכולים להיות חכמים, טכנולוגים, אבל ננסה לברוא משהו חדש, בריאה קטנה נקראת חיידק, בסוגריים מקרוב, שימו לב, המילה חיידק מחודשת, אשר, כן, ורק באמצעות המראות הגדולות הנקראים מיקרוסקופיות אפשר לראות את הבריאה הזאת. מעניין שבצורה הזאת. במקום אחר שהוא מדבר על בפרשת מקץ, הוא מתאר את תכונות ישראל כמובן בשנים, גומלי חסדים וכדומה. במקום גומלי חסדים הוא משתמש במילה גמלנים. גמלנים, היינו גומלי חסדים. בדקתי במילון, אין גמלנים, חידוש שלו, כן, מעניין במילה אחת כדי שיהיה מקביל לביישנים וגמלנים וגם חרוז וכדומה, מאוד יפה. כמובן, המילון מכיר את המילה גמלוניים, שזה משהו מגושם גדול וכדומה. אולי עוד חידוש אחד מלשונו, בפרשת שמות, זה לפרשה הזאת, הוא מדבר על משה שמכה את המצרי ואת מנו בחול, אומר, המצרי הזה עמד להרוג את יריבו, ולכן יש לו דין רודף. אבל ואילו לשני העברים הניצים הוא דיבר עליהם. למה הוא דיבר עליהם? הוא אומר, ראה שהרשע מכה את חברו מכות אגרופיות. זאת אומרת, לא איזה מכות אצלנו, באגרוף. ולא, כן? חיפשתי את הצורה הזאת, את השם התואר הזה, אגרופי, במילונים. שוב, לא מצאתי במילונים הרגילים, אבל יש לי עוד פעם שקיבלתי מתנה, מילון חידושי שלונסקי. ושם שלונסקי מדבר על משהו שהוא נעשה בכפייה אגרופית, בכוח. אם כן, שם התואר הזה שחידש שלונסקי, חודש כבר על ידי רבנו קצת לפניו, אם כן, מילון חידושי סונסקי, נעביר את זה למילון חידושי רבי משה חלפון הכהן. ואולי עוד ביטוי אחד שהוא אוהב להשתמש בו, זה הביטוי של כשהוא מדבר על האדם בעל המידות הטובות וכדומה, הוא מדבר על האיש הנלבב. כן, האיש הנלבב הוא איש בעל הלב, האיש המבין, אבל זה גם האיש האהוב הלבבי וכדומה. דומה שאין לנו נלבב יותר מרבי משה, כמו רבי חלפון משה הכהן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
אני החלטתי שכלומר לשרת את זה יהיה עיויות אישיות, מה שראיתי ומה ששמעתי. עניין של לשון של הפחדה, שמעתי מאבא, שבכדי להגיש לו מסמך, נייר כתוב, הרי הוא היה עבד דין, והיו גם טוענים רבניים, שישבו והגיש לו מסמכים בפסק הלכה, היה צריך לחזור עליו לקרוא עוד פעם, עוד פעם, שמה, כתבו לו נכון. לא התוכן, אלא גם השם. וכשמשהו לא בסדר, לא בא בכתובים. זה הייתה שגורה אביתית. זה לא בא בכתובים. לא, 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 לא. בעניין של השמות, שמע שיחזיין, גזיין, זרזיין, נכון? וסוויין, ואיפה באו? הייתה תקופה בתוניס קדומה של גזירות שגזרו עליהם לא לקרוא שמות עבריים. העולם לא תקרא כמו שמות שלנו. מוחמד ועלי, אלה כמונו. אז הרב אמר להם, תקחו שמות עבריים, תעשו אותם בערבית, תתקראו. למשל, צבי, זרזיר. ואז גם כשהגזירות נגמרו, המשיכו לקרוא זרזיר. וכאן אומרים שזה. עכשיו אנחנו עוברים משפת משה, נכון? משפת משה. השם שלו, נכון?
מה?
השם שלו. שפת משה, נכון?
שפתם? שפתי כהן.
שפתי כהן.
שפתי כהן.
השמות שלו, או משה או כהן. ספטי כהן זה עברית, ועכשיו אנחנו עוברים לגאולת משה. גאולת משה זה הציונות. ואני רוצה לתרום את רומנטיה קטנה, עדות אישית, בתף של פרט, שנה בקרמת המדינה, הוא היה חל, הוא נצפה בתף של יוד, ולמעשה הוא חגג את החג הזה דיבן, תף של פרט, כי תף של חי זה היה הקרמת המדינה, אבל המדינה, הוא פסק, אני הייתי על תשע, שמעתי את הפסק, שלושה ימים לא אומרים את החלמית. לא רק הביאה, דלת ביאה, הביאה, וביאה, לא אומרים את החלמית.
יום לפני יום החלמית.
יום לפני יום החלמית. דלת, היא דיברנו, שלפני חמש שנים, במסגרת העבודה שלי הייתי בצפת, הלכתי להתפלל.
להתפלל בצפת, בית כנסת ארבעי. בדלת ביאה הייתי בביקור שם באיזו מכללה, של חב"ד, השלוחה של חב"ד, ואז התפלל בכנסת ארבעי. ראיתי לא אומר תחנון, אני בא מותר ושכחתי, כבר עברו. אני אומר, רגע, מה התחנון? אומר, שכחת? אני בחלפון? אה, בחלפון. לא, בחלפון תקן שלושה ימים לא אומרים תחנון.
אני חושב שהוא היה אומר את זה היום.
כן, 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 הרבה אומרים, היה תמים, לא ידע, זה לא נכון. זו תפיסת עולם. עכשיו, בעניין של תגלחת, מיד, אני גומר.
יש לו איזה מסמך.
כן. כן, זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. הוא כתב לרב עוזאל על עניין תגלחת. כי שם לא התגלחו מערב פסח עד ערב שבועות. מת ימים לא התגלחו. ולקחו את זה בתלים, מת צדיק לפני רשע. אם אתה נשאר מת, זה אתה צדיק. אם לפני זה רשע. כן, מת צדיק לפני רשע. הרי תמיד עשו, בכל הלכה ניסו... ואז עלה לו רב עוזאל, מכיוון שהטעם שלא מתגלחים בג'בה לא בגלל אבל, אלא בגלל ימי הדין, זה 49 ימים ימי הדין, ושיער זה דין, מבחינה קבליסטית. ולכן אין לכם זכות להתגלח בהביאר. כי בהביאר יכול לדחות אבל, אבל לא לדחות תקנה קבליסטית. ולכן הוא הסביר לנו. לזה שלא מתגלחים, לא בגלל שאנחנו לא מעריכים, הוא נתן לנו קרות הליל, לא יודע, ברכה, בלי ברכה, עם אופניים, עם פתענו את המועדון, התפללנו במועדון ולא בית כנסת, וחגגנו, היינו נערים שחגגנו ונתן לנו, בא ועודד אותנו, הוא היה כל כולו ציונות. עכשיו נשמע מדידנו צבי על גאולת משה ועל משנתו הציונית.
אין לנו פה, ולא צריך להיות לנו פה עניין עם נוסטלגיה, אלא אם מכאן הוא להבא, ואחד הדברים שהוזכר כאן על ידי מר חדד, ש ובעצם מהדברים של פרופסור חזן, הרי כאשר היה איתמר בן אבי ואבי ניסה לחנך אותו לדבר עברית, מה הייתה עמדת כל הרבנים האשכנזים בירושלים? שזה אסור, שניסיון להנהיג דיבור בשפה העברית זה מרד נגד הקדוש ברוך הוא, בגלל השפה העברית היא שפת הקודש, ולכן צריכים לשמור אותה רק לתחום של תורה וקדושה ותפילה, ואסור לדבר עברית, והרעיון של לדבר עברית בדברי חולין זה נחשב למרד נגד הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה ברור שאצל הרב חלפון בדיוק ההפך הוא הנכון. ואני רוצה ברשותכם להתייחס בעיקר לשני היבטים. דבר ראשון, התפיסה או ההכרה המלאה של הרב חלפון שהציונות המדינית והתנועה הציונית היא תנועה שנוסדה והוקמה וכוננה על ידי אנשים חילונים, ואף על פי כן ובלי קשר לזה זוהי תנועה ראויה מבחינה דתית. אוקיי? הוא לא היה תמים והוא ידע את זה היטב, ואני רוצה ברשותכם לקרוא קטע קצר מתוך הספר גאולת משה. דברים אחרים אני אביא אחר כך גם ממקומות אחרים. יש לו קטע שנקרא הרגש הלאומי, וכך הוא כותב: בימינו אלה, עכשיו כל זה נכתב בסביבות 1919-20, ממש שנים הקרובות אחרי הכרזת המנדט הבריטי על ארץ ישראל, והוא כותב: בימינו אלה רבים מאחינו בית ישראל, אף כי לא גודלו על ברכי היהדות, התורה והמצווה, וכתינוק הנשבע בין הגויים הם נידונים, אוקיי? הם חילונים. אין להם דין אפיקורוס, אלא יש להם מעמד של תינוק שנשבע. על כל פנים, התעורר בלבבם רגש לאומי. עכשיו, מה פירוש רגש לאומי? הוא הולך ומסביר את זה, על פי הצגה נכונה של תפיסת הלאומיות המודרנית הלא דתית. מה זה רגש לאומי? לאהבת קיום האומה הישראלית והתמדתה להיותה אומה נבדלת מן האומות אשר בתבל. אוקיי? מטרת הלאומיות זה להמשיך לקיים ולהעצים את קיום קבוצת בני אדם מסוימים שהם אומה X או אומה Y, והציונים הלא דתיים הייתה להם תחושה כזאת לגבי עם ישראל, והביטו בעין חודרת וראו כי נחוץ מאוד לזה כסף מסוים. המטרה זה קיום האומה, האמצעי זה צריך כסף, ולכן הם הלכו וגייסו כסף. גם ראו כי נחוץ לזה לשון מדוברת בין בית ישראל בפרט. המטרה היא לא השפה העברית, השפה העברית היא האמצעי. כדי מה? לקיים את האומה הישראלית באופן לאומי נפרד, וזה חלק באמת מתפיסת הלאומיות הכללית המערבית בעולם המודרני, שכל עם כדי לחזק ולהעצים את זהותו צריך שפה לאומית, והעברית היא בתפיסתם של הציונים כדי להעצים את קיומה של האומה. ויוציא, אוקיי, והתעודדו בכל עוז להרחיב גולי הלשון ככל האפשרות אשר ידם מגעת, ויוציאו לאורה מילים, שמות, פעלים לכל דבר, ולמדו ולימדו רבים מאחינו את לשוננו העברייה, עד כי אתה יוכל הסופר לכתוב את כל אשר ירחש לבבו בשפתנו העברייה, וזה דבר טוב, זה לא דבר רע. גם ראו כי נחוץ לזה ארץ לישראל. עכשיו שוב פעם, המטרה זה לא ארץ ישראל, אלא כדי לקיים את האומה העברית כחטיבה נבדלת לאומית, צריך טריטוריה כדי לקיים את האומה. וכתוצאה מהתפיסה הזאת הלאומית, ויעשו חיל ויגבירו כוח להשתדל בכל עוז לכבוש את ארץ ישראל להושיב שם אחינו בית ישראל. אוקיי? אז במובן הזה יש פה תיאור נאמן של הציונות כתנועה שמקורותיה על ידי אנשים חילונים שעניינם קיום הלאום העברי והשפה, הארץ וגביית הכספים הם אמצעים למטרה הזאת, ולפי דעת המחבר זוהי דעה ראויה. ועכשיו הוא עובר לתאר שיש דעות שונות בין הרבנים בנושא הזה, כאשר יש רבנים שאומרים שכל הפעולה הזאת היא שיגויה ואסור לעשות אותה בגלל שזאת בעצם כפירה ברעיון הגאולה, וידוע שזו התנגדות קלאסית של חרדים אשכנזים. אוקיי? קשה מאוד למצוא רב ספרדי שהתנגד לציונות. היום אנשים הולכים ומגלים אותם בכוח כדי לטעון שיש שורש לאנטי ציונות בקרב הספרדים, אבל זה דבר נדיר, אחד מאלף. אוקיי? וכן, היו, הוא יודע שיהיו דעות שאמרו שהתנועה הזאת היא אסורה בגלל שהגאולה האמיתית היא רק תהיה בהתערבות ניסית מעט השם, וכל ניסיון של בני אדם להיות מעורבים בזה זה מרד. הוא אומר, אבל יש דעות אחרות שאומרות שגם פעולה ארצית למען תיקון המצב של עם ישראל היא פעולה ראויה מבחינת דתית, בגלל השלבים הראשונים של גאולת העם, זה יכול להיות באופן טבעי, והוא מקבל את הדעה הזאת ותומך בה באופנים שונים. והוא אומר בעצם מדוע זה מאוד סביר, והוא אומר חוץ מזה לא תהיה כהנת כפונדקית. עם כל האומות עכשיו בעקבות מלחמת העולם הראשונה היה העיקרון של הנשיא וילסון של הגדרה עצמית, והרעיון הלאומי התקבל. הוא אומר, למה עם ישראל יהיה פחות מכל שאר האומה הצ'כית, האומה הפולנית, האומה הבולגרית שעכשיו זוכות לעצמאות, וגם לנו אם כן מגיע תחת הכותרת של העקרונות הלאומיים של המשטר הבינלאומי עכשיו. הוא בעצם חשב שהציונות היא תנועה לאומית שמבטאת או משקפת באמת את רצון השם שככה תבוא הגאולה בשלבי הראשונים. אבל מה שמעניין, הוא מוכן גם לקבל הנחה הפוכה. אוקיי? והוא כותב כך, כי אם נניח כי עוד ימים ידברו והנהגת הגאולה תהיה רק רוחנית, ואין שום קשר בין התנועה הציונית לבין הגאולה, עם כל פנים אין ספק כי לא דבר קטון ומזער הוא היישוב העולה מעלה מעלה בארץ הקודש, והנה זה ממש קיום וביקוח נפשות ומצוות עשה ליישוב ארץ ישראל לדעת הרמב״ם, ומצוות דרבנן מהעיקר גם לדעת הרמב״ם ושאר הפוסקים. אבל השיקול נוסף, למה הציונית היא תנועה טובה וראויה מבחינת ערכי הדת והמסורת, גם אם אין לה שום קשר עם הגאולה המשיחית. Okay? ואני תכף אחזור לזה. כי הוא ממש מסך וגדר גדול לבלתי התבולל ישראל בעמים, ולהפיח בלב אחינו התקווה הנושנה, מה? לגאולה העתידית, אשר בעוונות הרבים, רבים כמעט נתייאשו מהגאולה באורך הגלות, ועל ידי התנועה הלזו ירהיבו בנפשם עוז ותעצומות לקוות עוד, ויוצא מזה מעצור להתבוללות ותתחזק האמונה אל הגאולה האמיתית. מה שנוכל לעשות לקיים את עם ישראל כדי שהוא לא יתבולל ויכונן מסגרת לאומית משלו בארצו, גם אם אין לזה שום קשר למשיחיות ולבעיטה אחישנה וכל הדברים האלה, הפעולה הזאת היא ערכית מבחינה דתית, וכיום במדינת ישראל מקובל לחשוב שיש שתי אופציות דתיות, או שהציונות היא עצורה, או שהציונות היא חיובית מבחינתית בגלל שזה התחלת דגאולה. אוקיי? הרב משה חלפון משה הכהן מצביע כאן על אופציה שלישית, שיכול להיות תנועה לאומית יהודית שאין לה שום קשר למשיחיות, והיא טובה או ראויה מבחינה דתית, ועל כך לבד כבר רואים שהרב חלפון הוא, הרבה פעמים אנשים נוטים לראות רבנים של העבר, שהם כמו הרבנים של היום, אבל עוד יותר. אצל הרב חלפון זה לא ככה, אוקיי? הוא שונה, והוא היה בעל דעות לגמרי אוטונומיות ומעניינות, ובמובן הזה יש דברים שבימינו רבנים לא היו אומרים, או הרבה רבנים לא היו אומרים, ובעצרו הוא אומר את זה בלי חשבון. ואני עכשיו אעבור לנושא אחר.
יש משהו דומה כמובן אצל הרב ריינס,
אכן. כן, אני לא אומר שהוא היחידי שאומר את זה, אבל היום במדינת ישראל שכחו מהאופציה השלישית הזאת. אז על כל פנים הרב חלפון הציג את זה בתור אופציה סבירה. עכשיו הוא אומר שהוא אישית לא חושב ככה, אבל מי יכול להיות בטוח? ועכשיו באשר למשטר ולהנהגת הציבור בארץ ישראל, קודם כל הוא חשב שכל מה שקורה בארץ לא צריך להרשות שזה יקרה באופן אקראי ומזדמן, צריך הכל לעבוד על ידי תכנון מראש, צריך לשלוח מהנדסים, רופאים, מומחים לתחומים השונים שיסיירו בארץ, ימפו אותה לגבי יהודי קרקע, לגבי בעיות בריאות, לגבי כל מיני תחומים, והם יציגו תוכנית לאומית כללית, ובמסגרת התוכנית הזאת הציונות תתקדם. יש לו כל מיני תוכניות כלכליות מאוד מתוחכמות.
משרדי ממשלה?
יש לו גם משרדי ממשלה. עכשיו, הוא לא חשב במונחים של עליית מצוקה. אוקיי? הוא לא חשב מה שבפועל קרה. שאנשים באו, רוב העולים לארץ בסופו של דבר, באו בנסיבות של משבר, והם היו צריכים באופן פתאומי לעזוב את ארצותיהם, ולהגיע חלק מהם חסרי כל לארץ ולהסתדר חפלה. כאשר הוא כותב בשנות ה-20, עם ישראל בכל תפוצותיו פחות או יותר יושב, בטח ודאי בארצות האסלאם, ברוב ארצות אירופה, ולכן הוא אומר, איך אפשר לשכנע אנשים מחוץ לארץ להשקיע בישראל? תוכנית קניית נחלות שפורסה על גבי הרבה שנים, וכן הלאה על זה הדרך. ואני עכשיו רוצה לדבר על עוד שתי נקודות. אחד זה ענייני חקיקה, ענישה ואכיפת נורמות התנהגות. בדרך כלל אנשים חושבים שרבנים שחשבו על המשטר החוקתי בארץ ישראל, ודאי הם רוצים שהכל יתנהל על פי התורה. הרב חלפון לא חשב שזה צריך להיות מבנה המשטר בארץ, אלא צריכה להיות דחיקה פוזיטיבית, והדחיקה הזאת היא תענה על צורכי הזמן. הוא לא חשב שתפקיד המדינה לאכוף את קיום חוקי התורה. יתר על כן, הוא גם חשב שלא יהודים שחיים בארץ ישראל צריכים ליהנות מאותם זכויות ומחופש דת כפי שהיהודים נהנים, וזה קשור בתפיסה כללית שלו. למה הוא חושב? בגלל ששוב פעם, בניגוד לכמה דמויות רבניות אחרות, הוא חושב שהאמנסיפציה, ההשכלה והמודרנה זה דבר נהדר, וכך הוא כותב. כאשר קרבו ימי הגאולה, הוא כותב על המאה ה-19, שם השם בפי מלכי העמים לתת חופש ודרור לעולם, ולהיות ישראל חיים בחוץ לארץ ברוח טובה. אוקיי? זוהי האמנסיפציה. האמנסיפציה זה סימן לתמורה במעמד של כל העולם, ובכלל זה עם ישראל, ולכן מה שקורה לעם ישראל זה חלק ממהלך כלל עולמי, ותכף אחזור לזה. ובהמשך, ראינו בזמננו שנשתנו סדרי הגולה לגמרי, ובכמה ממלכות הוסכם להיות חופש ודרור גם לישראל עם שיווי זכויות כנודע. וכל אומה ולשון אשר לא הסכימה לזה ומפלים בין התושבים, היא עתה כמעט בפי הכל ידועה בתור חיה ובהמה ואדם פראי. זה ברבריות. כי השם העיר ממעון קודשו רוח ההשכלה, החופש והדרור בלב כל בני האדם. זה לא דבר רע. אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים, בימי הביניים, כולם היו סופר דוסים, כולם לא, המשטר המדיני והחברתי של השכלה, חופש ודרור בלב בני האדם, זה דבר שהעיר השם עם און קודשו, והוא אומר את זה ספציפית ומפורש על צרפת. הנה הממלכה האדירה, הממלכה החופשית, אוהבת הדרור, ידידת החופש, נקיית הדעת, בירת המחשב, היא ממלכתנו צרפת ירום הודה, ועימה, ועמה. ובעימה ידידים רבים, פרסו כנפי הדרור והחופש מזה, צריך להיות כנראה 14 שנה ב-1905, הוא כותב ב-1919, ב-1905, הפרידו פרסמית בין דת למדינה בצרפת, מה בין הממסד הדתי לבין, וגזרו עומר לבינתי היות שום התערבות להממשלה בענייני הדת, וכל אחד יוכל לשמור את דתו כחפצו רצונו, ואין מפריע, גם מותר לאזרח לחוות דעתו בכל דבר ודבר, ובלבד כי ישמור חוקי הממשלה ושוטריה, ומאז צמח קרן עם ישראל, והחלו קווי הגאולה להתנוצץ בעולם. ועוד ציטט אחרונה בקו הזה, ראוי ונכון לנו להכיר את ערך האדם, כי בצלם אלוהים ברא את האדם, ואין ראוי להיות במחלוקת עם שום נברא, בין ישראלי ואחיו הישראלי, או בין ישראלי ונוצרי, או בין ישראלי וישמעאלי, כי בנוגע אל האנושיות ויישוב העולם, אחים אנחנו. עכשיו זה ברור שאם תפיסות כאלה, לא חושב הרב חלפון שזה יהיה הדבר הראוי שמדינת ישראל תתנהל על פי ההלכה. האם כל יהודי באופן אישי ראוי לו ולה לחיות על פי הלכה? בוודאי. אבל האם במסגרת התפיסה הפוליטית האנושית הזאת של ההשכלה, של צלם אלוקים, שבכל בני אדם וכן הלאה, ערך החירות והדרור בענייני דת, האם צריך שמדינת ישראל תהיה שונה בדבר הזה ממה שהוא מזהה בתור הקדמה האנושית? התשובה היא שלילית, והוא כותב ארץ ישראל תהיה בית לאומי עברי, וכל העמים זולתנו אשר בא, גם הם יהנו בזכויותיהם, וכל ישראל שבא גולה, גם הם יהנו בשווה עם האומות. לא ניתן לצפות לשוויון ומעמד שווה לעם ישראל בעולם, ובו בזמן לחשוב שבארץ ישראל לא יהיה מעמד כזה ללא יהודים. ויש עוד מקום להרחיב בזה, אבל זוהי נקודה מאוד חשובה, שזוהי תפיסתו הדתית של הרב חלפון. ויש לי עוד 5 דקות בערך, ואני אם כן רוצה לעבור לתחומים אחרים. הוא כותב על ארץ ישראל כמרכז העם היהודי, ראוי להקים מין ועד של פסיקת ההלכה שהחברים בה, אחד יהיה אשכנזי ואחד ספרדי ואחד יודע גם את זה וגם את זה, והם יוכלו לענות על שאלות הלכתיות מהגולה, ולהקים גם מוסד שבעצם נציגי יהדות העולם שישבו בארץ, והם יהיו כמו מחברים בין היישוב בארץ לבין קהילות המוצא שלהם. אבל אני רוצה לסיים בנקודה אחרת. הוא מתאר באמת את כל משרדי הממשלה ולפי שיטתו ואיך הם יפעלו, אבל צד אחד שהיום אצלנו הוא צד מאוד מאוד מפותח, אצלו תופס מקום מאוד מוגבל, וזה כל הנושא של הביטחון. והסיבה לכך היא שלפי תפיסתו בעולם הראוי, שהקמת מדינה תהיה זה חלק מתהליך כלל עולמי, בעולם הראוי לא תהיה ריבונות מלאה לשום מדינה. הוא חושב שזה גרוע.
אנחנו הולכים לקראת זה.
אלא
יכול להיות
יכול להיות לא תהיה ריבונות מלאה לשום מדינה, אלא תהיה ממשלה עולמית. הממשלה העולמית הזאת תעניק אוטונומיה, או תהיה אוטונומיה של קבוצות לאומיות שונות שינהגו את חוקיהם, אבל הם, הקבוצות האלה יהיו מוגבלות במה שהן יכולות לעולל לאזרחים שלהם, וברגע שיש סכסוכים בין הקבוצות האלה, או בין הממשלה לאזרחים במדינה מסוימת, יהיה בית דין עולמי, ובית הדין העולמי הזה, הוא יישב, והוא גם יהיה הבעל הרשות היחידי בעולם להפעלת כוח צבאי, נגד אומות וקבוצות סוררות, ועל ידי זה לא יכולה להיות באופן ספונטני מלחמה בין מדינות. אוקיי, זה החזון שלו, והוא חושב שזה מעולה בקנה אחד עם התפיסה של ישעיהו הנביא. וחיתותו...
אני חושב שזה צריך להיות
בירושלים? רגע, לאט לאט. או, רגע, רגע, לאט לאט, כן. הוא חושב, הוא טוען, שהממשלה העולמית הזאת, שהיא לא יהודית, היא כלל עולמית, צריך וראוי שמקום מושבה יהיה בירושלים. והוא מביא...
בפרשת ניצוצות, ניצוצי הגאולה, הוא משבח, הוא...
נכון, נכון.
שזה בעצם אחד מהתאריכי
הגאולה. בהחלט, והוא מרחיב על החבר הלאומים, הוא חשב שזה דבר מצוין מבחינה עקרונית. זאת אומרת, כל הרעיון שאנשים רגילים להגיד, או היו, אום שמום, לא תשמעו כזה דבר מהרב חלפון. יכול להיות שהביצוע הוא לא טוב כפי שזה ראוי להיות, אבל העיקרון, דרך אגב, למי שביקר בניו יורק, הפסוק, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם לזמירות, זה חקוק על שער הכניסה לבניין האומות המאוחדות. שוב פעם, הביצוע בעייתי, אבל העיקרון אצל רב, לכן הוא לא חשב שמדינת ישראל צריכה בעצם צבא חזק, והוא לא חשב ששום מדינה תצטרך צבא חזק, בגלל שהוא דגל ברעיון שהמונופול על שימוש בכוח יהיה במעין משטרה בינלאומית. והוא כותב באמת, כפי שחגי כיוון לדעת גדולים, המדינה, כלומר העיר, מדינה, אשר יהיה בה בית הדין הנזכר הגדול להנהגה העולמית, לדעתי ראויה יותר ירושלים, כי שם שאיפה גדולה לכל העמים, לנו היהודים, הנוצרים, הישמעאלים, ועיר קדושה לכל העולם כמעט, וכן התנבא מאז ישעיה וחיתותו חרבותם לעתים וכו', וכן אמר כי מציון תצא תורה. אבל איזה תורה? לנו היהודים תצא תורה של הוראה, וזה מוסד שהוא ביקש להקים, הוראת הלכה מירושלים. אבל לכל העמים תצא התורה של אותו משטר שהוא מציע, ולכן זאת התורה שראוי שצא, ולכן הוא סבור שראוי שירושלים תהיה בעצם המושב של אותו מוסד הנהגה עולמי. סליחה, כן, ודאי, כלל עולמי, כלל עולמי, שהעם היהודי באותה מסגרת כלל עולמית יהיה לו את הבית הלאומי שלו, כשם שיהיה לצרפתים, אבל במובן של ריבונות מוחלטת, כפי שמקובל כיום, שכל מדינה היא לא כפופה לשום מדינה אחרת, והיא מפעילה את הצבא שלה בלי חשבון, כאשר כך נראה לראשיה, הוא סבר לאור חזון הנביאים, והבנתו גם את התהליכים בזמנו, שזה מצב לא ראוי, ולכן כאשר תבוא גאולת ישראל, ודאי הדבר הזה צריך להיות קרוב. דרך אגב, מי שלימים, בלי שהוא הכיר את החומר הזה, הביע עמדות דומות, זה הרב חיים דוד הלוי, הרב הראשי של תל אביב, שנפטר לפני כמה שנים בתשנ"ח. ואני אסיים ואני אומר שבנקודות האלה שאני אמרתי, ועוד נקודות אחרות, הדמות של הרב חלפון היא דמות מפתיעה, והחזות שלו, רואים תמונה שלו, הוא נראה בן אדם סופר קונבנציונלי מהדור הישן. מבחינה מחשבתית הוא הקדים הרבה דברים שבזמננו עדיין נחשבים למפתיעים ובלתי מקובלים, ותודה רבה.
היו שתי אמרות של הדמוקרטיה ודת שהיו אומרים, הלקח טוב נתתי לכם, תורתי תעזובו. לקח טוב זה בונה פרטי, פרטי. אז בונה פרטי מבין לכם את החופש, אבל לא תורתי תעזובו. חוק בסדר, אז ויש על עניין של לימוד, לימודים דברים וזה, היו אומרים, אם אתה לומד תורה ומדע, אתה תם. אבל אם אתה לומד מדע, וכך תורה זה מלך. בעניין הזה אל תראוני שאני שחרחורת מעבירות שזפת מהשמש מי זה השמש זה הצפת לא ערבים ערבים משלו אצל יהודית ג'רבה לרוח היא קופה לך את החילוניות כברוח, ואתה מתלבש עוד יותר. השמש, לאט לאט, מביא לך את תיאטרון, מביא לך את התרבות, אתה מביא את הבגדים שלך, ולובש בגדים אחרים. לכן סמוני מביאה תקרונים, תקרונים שבמנטרתי. הולך לדמות שם, ואני לא עוזר לך. אלו שני דברים צמד התייחסו, יש תרבות, יש בונפרטי, אבל תורה. יש קרמים, אבל קרמי שלי. יש את העניין הזה שתמיד... בעניין של משרדי הממשלה, אחד הדברים שידיד ג'לבה שעלו לארץ, מאוד התפלו, מאוד לעניין של אגד. מה זה? מגיע בשבע, זה מגיע בשבע, אתה נוסע לצפת, חוזר באותו יום, אתה נוסע... זה משהו מדהים, הרי ג'לבה אומר לך, תבוא מחר, תקנה כרטיס מחופש, כן? אני באתי מחר לספינה, אמרו לי, לא, איפה? תבוא מחר, אבל מחר מלא, תבוא מחר לקנות, מחופש, כן? זה שישי באמת. אמר, איך? אנחנו כותב בפסדים שלה, עשרה פסד חבורה, באים לישראל מכל העולם, ואחד רוצה לבקר אותו. הוא רוצה לנסוע הממשלה, צפה לקרות אותו, אבל רוצה לחזור הביתה לבית. אז צריך לסדר ככה אוטובוסים, הוא לא מדבר כלי רכבים, שאפשר לנסוע בהם, ולחזור הביתה לישון, ואז יכולים לראות אחד את השני. אני לא מקנה בך. אני מסתכלים את המיקרופון,
גבירותיי רבותיי, ערב טוב. אני קודם כל מתנצל על האיחור שלי. אני נאלצתי להפסיק אפילו באמצע הרצאה באוניברסיטה בר אילן כדי להגיע, ולא זכיתי להתבשם מדברי קודמיי. אני מודה ומתוודה שלמרות שאני עצמי מיהודי טוניסיה, לא נתוודעתי או לא היה לי ידע מספיק סביב הרב חלפון משה הכהן, פה צריך לשנות, צריך פה לשנות, ושמעתי כמובן, אבל הרבה דברים לא ידעתי, אני מודה ומתוודה, ואני חושב שהתוודעתי אליו יותר כאשר זכיתי לקרוא כתבה בצופה שאפריים כתב אותה, ובסמוך לזה שהביאו את עצמותיו לארץ, ואחר כך שמעתי שוב את אפריים באיזושהי מסגרת, והנה היום אני אמצא יחד איתכם, ואני ממש מצטער שלא זכיתי לשמוע דברים רבים, גם מעמיתי מרובן ממו ומגד בוודאי, וכאשר ביקש מני יעקב לסכם את העניין, מיד גייסתי את עמיתי מיהודי ג'רבה, שאני מכיר, הרמתי טלפון לשאול, תגידו לי מה ידוע לכם, מה, ספרו לי קצת יותר ממה שמעתי מאפריים, והדברים שהם אמרו לי, מכיוון שאני עכשיו רואה שהם או שנאמרו כאן, או שנאמרו על ידי החברים היקרים כאן, אני לא אחזור עליהם. אני רק אציין דבר אחד שמאוד מצא חן בעיניי, לאדם כזה כל כך גדול כמו רבי חלפון משה הכהן, גדול בתורה, אנחנו שמענו עכשיו הציונות, וחבל אגב שלא המשכת, הייתי ממש נהנה מהמשנתו הציונית של הרב חלפון הכהן, ודבר אחד שמאוד מצא חן בעיניי, למרות גדולתו, וזה העניין של הענווה והצניעות. דבר שהיום זה לא חזון נפרץ. היום כל מי שיודע רק מעט, הגאון, הרב הגאון, אביר הרועים, וכדומה וכדומה. ופתאום אתה בא ושומע וקורא ושומע מאנשים על גדולתו של הרב חלפון משה הכהן, זצ"ל, ואתה אומר, מדברים על הענווה שלו, על הצניעות שלו, על חוש הצדק. שמעתי סיפור מעניין שגד סיפר לנו, כבר סיפרת את הסיפור הזה עם הערבי והיהודי?
לא.
לא סיפרת. אז גד סיפר לנו עושה סיפור של ערבי ויהודי, שהיה ביניהם איזשהו סכסוך בג'רבה, ודווקא העדיף במקום ללכת להרחאות של גויים, להגיע לבית הדין של הרב חלפון משה הכהן, וכמובן הוא פסק לטובת הערבי, חוש הצדק שלו, וכששאלו את הערבי מדוע דווקא הוא העדיף ללכת לשם וללכת לירחאות של גויים, טען שאני יודע שחוש הצדק של הרב הזה כל כך מפותח, שאם הוא יפסוק לטובת היהודי, משמע שבאמת לא משום שיהודי, אלא בגלל חוש הצדק המפותח שלו, תפיסתו את העניינים, ואכן פסק באמת לטובת הערבי. כך שאני רוצה לומר לכם ש...
ששאל אותו אבא שלי,
או אבא שלך
שלי. תגיד לי, למה שם אמרת שלא? למה אצל בחשבון אמרת שכן ואחזרתי לו דבר? הוא אומר לו, שיסתכל עליי, פחדתי לשקר.
אז זאת באמת הגדולה. אני רוצה באמת להודות קודם כל ליעקב עדני כמנהל מכללת ליפשיץ, שהגה את הרעיון, ארגן, וכל אלה שעמדו לצידו, פריים, גד, צבי זוהר ואחרים, כל מי שבאמת עשה את המעשה וארגן את הערב העיון הזה. אני בכלל סבור שכדאי לקחת את זה כמסורת. דהיינו באמת להפוך את זה כמסורת, כי באמת ובתמים הרבה לא יודעים על גדולי יהודי צפון אפריקה. כלומר, אנשים יודעים פה שם, שמעו על זה, שמעו על הבבא סאלי, שמעו על... אבל הרבה ידע אין. ואני חושב שככל שירבו ימי העיון, ובעיקר המחקר, ואפריים, אתה וגם אתה צבי, אני חושב שדבר מאוד חשוב להרבות בתחום הזה המחקרי, לחקור, לראות ולפרסם את הדברים, לא רק לחקור וללמוד לשם עצמך, לפרסם את הדברים על מנת שבאמת האנשים ידעו על גדולתם של רבני צפון אפריקה, טוניסיה, מרוקו, אלג'יריה ואחרים, ואני בטוח שישנם גדולים ורבים, וזה יישאר, אם תרצו, כמורשת תרבותית לדורות, מה שבאמת, אני יודע, אם אני חושב על ילדיי, או אפילו על נכדיי, אני מתחיל לחשוב על זה, אני אומר, בורות אדירה בכל מה שנוגע, אם תרצו, למסורת המפוארת שלנו, של יהודי צפון אפריקה, ואני חושב שזה, אם יהיו נרבה בימי עיון, בכתיבה, בפרסום של הדברים האלה, זה בהחלט יוכל להישאר לדורות. אז תודה רבה על השתתפותכם, ולהתראות.
תודה רבה לכולם. אני לוקח את מה שהוספת, ואני אומר לכם, שוב, וזה לא פתחתי, אנחנו מזמינים יוזמות לקיים דברים כאלה בבית הזה. וזה רעיון טוב, מדי שנה מיוחד בטבת.
כמה גורלו של החבר דמי ויערנו נשוב לציון.